אולי ברבוי סי. תוספנו היום עוד פעם, שוב פעם לבכות כבר קיווינו לפני שנה שזה יהיה התשעה באב האחרון. ושוב פעם התאספנו בליל זה יבכויון עם ישראל, התאספו ואנחנו בתוכם שוב פעם לשבת ולבכות על החורבן בית המקדש, על החורבן של עם ישראל ועל החורבן של כל אחד ואחד מאיתנו. וזה לא דומה לפני שנה. השנה היה שנה קשה ביותר. שנה המון המון אסונות. כמה יקורים מיוחדים, אברכים, רחמנא ליצלן, נספו בתאונות, במחלות, לא להזכיר או כן להזכיר את האסון הגדול שקרה. כמה מחלות, כמה אסונות, כמה אלמנות התאספו, כמה יתומים. רבשקו נהמס ביום הזה וטובעת אותנו על השנה הזו. זה יום של בכייה וגלגויים ותשובה. ולפעול סוף סוף שזה יהיה אחרון. היה שנה קשה מאוד מאוד. זה ביקורת על כל אחד מאיתנו באופן אישי ממש. אולי ברשותכם, כדי שאני לא אשכח, לפני שאני ממשיך, תענו אחריי אמן על מה שאני אומר, שהקדוש ברוך הוא ישלח מהירו רפואה שלמה מן השמיים רב שמעיהו יוסף ניסים בן בסי בסוך שור חולי ישראל. על קופונים אני רוצה היום בערב בעזר השם לומר איזושהי סוגיה שאני חושב שהוא חשוב מאוד ואפשר להוציא נקודות מעשיות, ובאופן מיוחד העבודה של התשובו. נתחיל בהפלא הגדול שנוהגים עם ישראל, שתשבון אחרי צהריים, אחרי חצות, עומדים מהקרקע ויושבים על ספסלים ונותנים ביטוי למילות אבלות. הסיבה לזה כתוב בקדמונים שתי סיבות. הסיבה השנייה כתוב בגלל שאז נולד המשיח. והסיבה הראשונה שכיוון שראו שהגויים היו הורגים בהם, חשבו שחס ושלום הקדוש ברוך הוא יעשה קלה בעם ישראל. וכיוון שראו הבית המקדש שעולה בלהבות אש ושהקדוש ברוך הוא שפך חמתו על עצים ואבנים, הלושן שכתוב בקדמונים הוא סמכו שמחה גדולה, זה הלושן שכתוב שם, וקיבלו נחומה בזה שהקדוש ברוך הוא שפך את חמתו על עצים ואבנים. הדברים האלו הם הנפלאים מאוד ומאוד מאוד תמוהים וקשים לנו, לא יודעים בדיוק איך לאכול אותם, איך לקבל אותם. בצער אחד, סתם צורת הדברים, הרי למעשה זה כל הסוגיה הזכור מבית המקדש, למעשה זה למעשה הנקודה, יחד עם כל הנרויז שאנחנו מכניסים לתוך האבלות, אבל למעשה הנקודה המרכזית זה חורבן בית המקדש. ואנחנו כבר החלנו את האבלות, לא מדבר על כל השנה, רואה לכל ירי שמיים, מצטער על החורבן. אבל בשבוס בתמוז כבר התחלנו, וכשכל שמתקרבים יותר להיום הנוירה, לרגע הנוירה של סלם הסבס עליכנו, מחמירים יותר בהניהוג הבילות. בשבוס בתמוז מתחילים כל אחד לפי מנהגו, על כפות אוליס האישה, יש כאלה שכן מסתפרים, שיש לא מסתפרים, וכשמגיע ראש חודש אב, וכשנכנסים מטה בשמחה, שוב פעם, ומעטים יותר כאלו שנוהגים בו סבי יין, שבוע שחל בו, עד שמגיעים לסור המפסקס, שזה הרגע של הלינוס, והנה בליל תשבו, ביום תשבו, יושבים כאבלים, הכל לקראת הרגע הנורא של השריפה. ואותו רגע שמגיע הנוירה, הרגע הנוירה של השריפה, במקום שאנחנו נעשה איזשהו ניהוג מיוחדת של התפרצות של הווירוס ושל צער, דווקא אז קמים, מה יש? יש פה שמחה. מה השמחה? שנשרף בית המקדש. שופך חמוס על עצם ועוונים. הדבר הוא נוירה, קשה להבין אותו. באמת, בעצם הצורה של הדברים, איך חיים את הנוירויס הזה. עכשיו הביטוי עצמו ששובר חמוס על עצם ועוונים, זה כל כך קשה לנו. מה זה עצם וזה עוונים? זה לא עצם ועוונים, זה עצם ועוונים חיים, זה בייס תפארתנו, בייס המקדש שלנו, מחמד עינינו, רוח אפינו, עצם ועוונים. ולמה בזה הרבה דברי תורה, הרבה הסברים. אני רוצה קצת לגשת לעניין הזה אולי בצורה קצת חדשה. להוסיף על הקושייה, אבל כפי שאין צורך להוסיף על הקושייה, מפורסם כמדומני בספר תורה סוילו להרמו, הביא סיפור וירמיהו הנביא שפגש אותו אחד מגדולי פילוסופי של יוון, כי מדומה לזה פלטר, אני לא זוכר בדיוק. והוא פוגש את ירמיהו הנביא איך שהוא יושב ובוכה, ואומר לו, אתה החכם שביהודים, יש לי עליך שתי קושיות. קושיה אחת, למה אתה בוכה על עצים ואבנים? מה אתה בוכה? הבית שנשרף? למה אתה בוחר עצים ואבנים? קושיה שנייה שיש לי עליך, חכם שביהודי, הרי אתה אדם חכם יודע שזה לא מן החכמה לקרות על דבר שכבר קרה, עבר, כשעבר עבר, תעשה השתדלות לקראת העתיד, מה שקרה קרה, מה יש לך לבכות מה שקרה? מה שקרה קרה, תבנה את המחר, מה יש לך עם אתמול? אמר לו ירמיהו, אתה הרי פילוסוף גדול, ודאי שיש לך שאלות בפילוסופיה, בדברים וסוגיות עמוקות, תציע לפני את כל השאלות שלך. והנה הוא הציע לפניו, כך כתוב שם, את כל השאלות, וירמיהו התחיל לענות על אחד אחד, עד שהפילוסוף לא ידע אם עומד לפניו אדם או מלאך. אחרי שהוא גמר, הוא אמר לו כך, אתה רואה את כל החוכמה שאתה ראית בי, כל החוכמה הזו לקוח מאותם העצים והאבנים. הרי אתה שאלת זה עצים והאבנים, כל החוכמות הלכי שאתה רואה זה לקוח מאותם העצים והאבנים. אז זו התשובה לשאלה הראשונה שלך, למה אני בוחר עצים ואבנים? זה לא עצים ואבנים כמו שאתה חושב. על השאלה השנייה, למה אני בוחר הדבר שעבר? זה עמוק בשבילך ואני לא יכול להסביר לך, אתה לא תוכל להבין. על כל פעמים, מה שאני רוצה להוציא ברגע הזה מהסיפור הזה, שימיהו באיזה נקודה הקפיד על הביטוי עצים ואבנים. זה לא עצים ואבנים. כל החוכמה הנורא שיש בי, שימיהו הנביא, וזה לא רק החוכמה שהוא נהרה לאותו פילוסוף גוי, אלא כל החוכמה, כל הנבואה, כל העומק של תורה, כמו שכתוב פסוק מלכה וסרה בגוי, מאין תורה, זה הכל מאותם עצים ואבנים. וכנראה שיהיה פה איזה קפידה למידה, עצים ואבנים, זה עצים ואבנים זה? זה בית המקדוש. והנה חז"ל הקדושים, כביכול משתמשים במילים, שפך חמתו לעצים ואבנים. אז זה לא מעשה, אין פה קושיה גדולה, בגלל שזה מעשה, לעניין, ענייננו, שרחמון הוצלט שהיו הרגים נפשות יקרות, לעומת זה, אז נקרא עצים ואבנים. אבל מה בכלל המובן שפך חמתו? זה כמו שאחד שהוא כועס ונתן איזשהו מכה לאיזה, אז איזה מובן בכלל שפך חמתו ועצים ואבנים? זה הכי קשה. כאילו שזה הרגיע אצלו כביכול. הדברים מוקשים מאוד וצריכים הסבר. על כל פעמים מה שאני רוצה להסביר, ונאמר בזה, כמו שמעת לכם, הרבה דברים, אני רוצה לנסות להסביר את הדברים קצת אופן מחודש, בגלל שזה, לפי דעתי, נוגע מאוד לסוגיה המיוחד של תשעון. ואני אגש לעניין בצורה כזו. אני חושב שכולנו יודעים, וזה לא דבר עמוק מאיתנו לדעת, שכל דבר מחולק לשניים. יש את הגוף ויש את הנשמה הפנימית. גוף ונפש. אדם שהוא חי, יש בו גוף, יש בו נפש. עכשיו, אנחנו גם כי יודעים שהנפש והגוף הם דברים קשורים בהידוק קרוב מאוד. לא של חז"ל הזה, מה הנשמה ממלא את כל הגוף? הנשמה ממלא את כל הגוף. אתה רואה שאדם מתנועע, אדם מדבר, אדם, כל התנועות של אדם חי, בעצם הן תנועות של נפש. אתה רואה הגוף פועל, והם פועלים ממש בתיאום. הגוף והנפש. זה הטבע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה דבר שכל אחד מבין, כל אחד רואה. עכשיו, האמת הוא שיש תיאום בין הגוף והנפש. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ברא את הגוף בצורה שלו, יש גוף של אדם, יש גוף של בהמה. זה לא במקרה שהנפש של אדם מונח בתוך גוף של אדם. הגוף של אדם בנוי בהתאם לנפש של האדם. הגוף של הבהמה למשל בנוי בהתאם לנפש של הבהמה. אם אתה לא יכול להכניס לדוגמה נפש של אדם בתוך גוף של בהמה. עוד מעט נסביר מה יקרה אם תכניס נפש של אדם לגוף שבהם עלו יצויר. אבל הגוף של אדם יש בו יש בתוכו מעלת האדם. והוא מתאים לנפש האדם. וכך הכלל. הכלל הוא שיש גוף ויש נפש. ושתי דברים תואמים זה לזה. עכשיו, מה שצריכים לדעת הוא שיש לפעמים שיש אי התאמה בין שתי הדברים האלו. ואני רוצה, זה ליל תשבות, וזה זה קצת לטובתי, שזה פותר אותי להסביר את העניינים כמו שאומרים, כמו שצריך. אני אומר את הדברים כמו שהם, בגלל שבכלל אנחנו עכשיו עשויים בדברי תורה. אבל תאמינו לי את העובדות שאני אומר לכם. מבואר בקדמונים, במילים אלו, אנחנו קוראים את זה גוף ונפש. אתה יכול לקרוא את זה במילים אחרים. בוא נקרא את הגוף כלים. הכלים להחזיק את הנפש. ובוא נקרא את הנפש, בוא נקרא את זה אורוס. הוא האור שמאיר בתוך הגוף. אני לא אבוא להסביר את הדברים, הם עמוקים בשבילנו, אבל נוגעים לנו לדעת שקדמונים מלמדים אותנו כך. כשיש לך אורות מרובים וכלים חלשים, ואתה מכניס את האורות תוך הכלים, זה עושה שהכלים נשברים. הגוף יכול להתאים את עצמו לנפש, לאור שהוא מתאים לו. אם האור יותר מדי חזק, זה שובר את הכלים. יותר מזה, בנושא הזה, אני לא יודע. מביא דוגמה לזה. דוגמה. חז"ל אומרים, כל כשיש לך אם יש לך יותר חוכמה ולא מתאים למעשים, זה שובר את האדם. כשיש לך הרבה מעשים ופחות חוכמה, אז זה נקרא חוכמתו מתקיימת. עכשיו מורי ורבי ישראל, אני רוצה להסביר לכם מה שקרה פה. חז"ל אומרים, שפך חמתו על עצים ואבנים. עצים אלו ואבנים אלו הם היו בית המקדש, והם היו מקום השראה של השכינה הקדושה. כשהיו העצים האלו ואבנים אלו, היה השראה עצומה של קדושה ושל חוכמה ושל קרבה להשם, והיו ניסים גלויים, והקדוש ברוך הוא היה שוכן בתוכנו. וזה נקרא בשפה שאנחנו משתמשים בו עכשיו, אורות מרובים. מה קרה? היהודים של אותו דור, לא להריך את כל החז"לים שמסבירים בכל מיני אופנים, איך שלא יהיה בגלל חטאי הדור, לא היו גדולים בצורת היהודי שבהם, במעשים שלהם, ולא היו רואים לבית המקדש. הבית המקדש היה פשוט יותר מדי בשבילם. וכשיש יותר מדי אור, ואתה לא יכול לספוק כל כך הרבה אור, רחמנו לצלם, מה שקרה הוא שפשוט הקדוש ברוך הוא שלח אויבים, וכמעט שנעשה קלה מעם ישראל. עד שהקדוש ברוך הוא עשה חסד גדול מאוד ושפך חמתו על עצים ואבנים, ושוב פעם זה לא עצים ולא אבנים, ועל ידי זה הסתלה כל הקדושה וכל החוכמה וכל הנראות שהיו שם, התמעט האור, ואז היה אפשר להמשיך עם ישראל. ותראו איך שזה מיישב את שני הדברים ביחד. מצד אחד זה שמחה גדולה שאפשר להמשיך עם ישראל, בצד שני אוי ובוי לאותו שמחה שאנחנו צריכים תרופה כזו פשוט לסלף מאיתנו את כל האור, את כל הקרבה, את כל השראת השכינה. זה מה שהציל אותנו, פשוט שהשכינה הסתלקה. וזה מה שחזל אומרים, שפך חמתו לעצים ואבנים. וכמו שימיהו הסביר אותו אחד, שזה לא עצים ולא אבנים, אלא כוונה הוא עצים ואבנים שסופגים בתוכו את כביוך התאורות של השם יזברך, והידי שפך את חמתו, היה אפשר להמשיך עם ישראל, בגלל שכל הבעיה שהיה שם היה שפשוט היה יתם מדעו. עם ישראל במעשים שלהם היו בגדר שחוכמתו מולו למעשיו. לא יוכלו לספוק בתוכם את אור הנורא, והיה אחד משתי ברירות, או לחמור לסלן לשבור אותה, או להמית את האור. והקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו עשה את הדבר השני. עכשיו, אני רוצה עם הדבר הזה להסביר כמה תופעות שאנחנו מכירים אותן. אחד מהם הוא, אני חושב שבבונותינו אנחנו נזדמנו הרבה הרבה פעמים לחמור לצלן האסונות. ועומד מספיד ואומר, דוידי יורד לגן אלול קדשי שני. דוידי זו הקדוש ברוך הוא יורד לגן את כסס ישראל. לא כל שישנים שלוקח את הכי טוב. הרבה פעמים אנחנו חושדים את הסבדן הזה שהוא מספיד אותו אחד, הוא אומר שהוא הכי טוב. אני כתוב ברבו שמותר להוסיף קצת. מי שלא מכיר את האסונות מקרוב רק שומע שמרחוק, אז מה מדברים? כל אחד שהוא הכי טוב. אבל מורי ורבותיי צריך לדעת, בדרך כלל סבדינים שאומרים הם השישים וסתם מלך החום, הם לא מדברים סתם, בצעתים חזל לא מדברים סתם, יש דבר כזה שלוקחים הכי טוב. אני שמעתי מאדם גדול מאוד סיפור, אני שמעתי זה ממנו שהוא מדבר, לא מדבר סתם. הוא סיפר שפעם היה לוויה בפולניה, בגור, והיה שם אדמו מגור, אל תראה, והאבא של שלושה אחים האדמורים, הימרי ימס. ואחרי הלוויה, הוא ככה, הוא נשען על היד של השמה שלו, על האברך אחד שהוא נשען עליו, כדרך האדמורים, הוא אמר לו, אני אגיד את זה ביידיש, מתרגם את זה לעברית. הוא אמר לו, סזגית על דיבס נשכן לטשה, לא מודה אוך ציגי למי. זה טוב שאתה לא, ביידיש, אתה לא בן אדם. זה טוב שאתה לא שווה כלום. היו גם כן לוקחים אותך, כך הוא אמר לו. לוקחים את הכי טובים. זה מזל שאתה לא שווה, היו לוקחים אותך. זה מילים נוראים. וחזל אומרים את זה, לוקחים האידי שבאידיס. שיבוד לחיים טובים מראינו רב שח, תמיד הוא אומר, למה לוקחים את האידיס? וכשמתיישים מהגן, אז לפחות מצילים את הפרח הזה. זה גם כן פנים אחד. אבל יש בזה פנים הרבה עמוקים. לוקחים את האידיס להציל את הגן, בגלל שהאידיס, כשיש את המציונים האלה, זה תביעה עצומה. יש שפע של תוירה, יש שפע, הנה יש כאלה מציונים. אז למה אנחנו לא עומדים? למה הכלים לא יותר משלונים? למה יותר, לא יותר מעשים טובים? והתביעה הוא נוירה, ורחמנו לצלן, כדי להציל את ישראל, כמו שבית המקדש שפך חמס על עצים ואבנים, לקחו את כל, את השכינה הקדושה מאיתנו, פשוט המיתו את האור כביכול. ככה יש תכונה שבאמת לוקחים את האידיס. לוקחים את האידיס כפשוט. אין ברירה, צריכים להמית את האור.
בכלל ידוע שרבס היו אומרים את זה. אני אגיד את זה ביידיש, רבס ומפצעתקה ומחסיר ומזרהנתקה, אדמורים השישים וסקדושים יוצאים כמו שפעם, יוצאים גדולי ישראל כמו שפעם, אבל יהודים יוצאים כמו היום. אם היה מגיע היום החובץ חיים בתוכנו, או שהיינו, או היה מלא את כולנו, או שרחמון הסלן היה מחריב את כולנו. וזה מה שהיה בית המקדוש. בית המקדוש, כשהיו אותם עצים ואבונים, רחמון הסלן התחיל לשבור, ממש לחלות את עם ישראל, לא היה ברירה, רק לסלק את כל הקדושים. אני רוצה קצת לרדת מהנושא, רק לא לצאת ממנו אלא לרדת. זה תשעה באב, זה זמן קצת לשוחח. זה יום של אור, זה הרבה דברים שכל השנה לא כל כך מבינים את זה, צריך קצת לפתוח את העיניים ביום הזה. אני רוצה לדבר קצת מרד ורבוי של עולם הגשמי. בואו נדבר עכשיו, תעזוב אותי. נעזוב את הנושא הזה הרגע של תוירה וירושמיים. בואו נדבר קצת על גשמיות. אנחנו חיים בעולם מודרני. אני לא יודע אם מה שכתוב או שמפורסם בשם הזה הקודש, שיפתחו שערי חוכמים, זה הולך על הטכניקה המודרנית. אבל זה ודאי שעולם עובר 150 שנה שינויים עצומים. אין כל ספק בזה. נפתחו עולמות עולמות של חוכמה. זה לא בושה להגיד שהמכונית זה חוכמה עצומה, המטוס זה חוכמה עצומה. המחשב הוא חוכמה עצומה. העולם מתמלא עם חוכמה. העולם מתמלא, בואו נדבר עכשיו בחינס עולמנו עם אור. מה עם הכלים? האנושות? מה עם הבני אדם? הבני אדם לא עלו בכלל, אלא ירדו מטה-מטה. לא יודע אם זה מזדמן לכם, פעם זה הזדמן לי, אני הייתי באיזה עיר חדש, באיזה מקום באמריקה. ירדתי ממכונית, ומיד העיניים שלי תפסו בניינים, הכל העיר החדיש, גודי שחקים, ממש, עיר, ניר. אני רגיל בניו יורק, זה גם כן יש מה לראות שם, מי שיש לו זמן כמובן, מי שהזמן שלו בטל. ושמתי לב דבר נוירה, התפלאתי מהשכלול, ואחרי רגע העיניים שלי ירדו, והסתכלתי על הבני אדם, על המנשים. האי התאמה היה מביל. אנשים השפלים שבשפלים, רובם קושים, עם קוקו, בלי קוקו, עם הגיל, בלי הגיל. איך זה מתאים? כזה אי התאמה, זה נויר האי התאמה. מה עושה אי התאמה הזו? מה עושה אי התאמה הזו? הרבה אורות, הרבה חוכמה, הרבה טכנולוגיה, בלי בן אדם. זה בנה את העולם המודרני שלנו. בואו נסביר קצת מה זה עולם מודרני. קרא לכם פעם להגיד תפילת הדרך, יוצאים לפניך השם אלוקינו, שתדחינו לשלום, וסצלנו מקו כוף, אוי אבר, אוי אבר, וליסטים לך ישראלס בדרך. אני הרבה פעם חושב, באמת, פעם אנשים הולכו בדרך, איזה פרימיטיבים, איזה שפלות של בני אדם. אני שמעתי שגם היה בתוך המתנוי והמרוי, אתה הולך לדרך יער, יש שם עריות, אתה יודע מה זה? היום, שמעתם פעם, עד חד שילך על הכביש הראשי, יהיה יתפוס אותו, איזה פרימיטיבים. חשבתם פעם על זה? אתה נוסע בדרך, מפה עד בני ברק, אתה רואה 10,000 מכוניות, שכל אחד יש לו כוח קצת יותר מהעריות. היה פעם אנשות שהיו חיים כפשוטו בתוך ג'ונגו בלי שום גוזמה. כל מכונית שעובר יכול להרוג אותך, ולא שיכול, הוא עושה את זה. כמה מאות יש נהגו פה מדינת ישראל פה, אני הייתי שאלת, זה כבר ישן, 600 איש. הערבים, החבלים, זה משחק ילדים. זה משחק ילדים, 600 נהרגו, כמה נפצעו. חבר שלי עמד על ירד בית כנסת, במדרכה על ירד בית כנסת בשבת בבוקר, נהג אחר איבד את השליטה, נכנס אליו תוך הקיר, אנחנו פשוט הכניסו אותנו לתוך ג'ונגל כפשוטו, כפשוטו, אנחנו התרגלנו לזה, לא שם לב לזה, ושולחים הילדים החוצה. אם היה שם איזה כלב מסתובב, אף אחד לא ישלח הילד החוצה. עוברים שם מכוניות, 1, 2, 80 קילומטר באמצע העיר, חוץ מהעיר, 100 קילומטר לשם, 10 קילומטר לשם, נוסעים, משחיסים, מודרניזציה, הכניסו אותנו פשוט לתוך ג'ונגל, לא היה בהיסטוריה האנושית דבר כזה. אני לא בקיא, אבל רחמנא ליצלן, המחלה הידועה, אומרים שזה הכל פרי של מודרניזציה. כל האוויר מלא עם קרנות, אם זה המייקרוויב, אם זה הטלפון, אם זה החוטי חשמל. פשוט הכניסו אותנו לתוך כמו נוסלה לתוך המחנות המודרניזציה. כשיש אור והכלים קטנים, יש אי התאמה, זה מה שקורה. זה מה שקורה. מה שקורה הוא חורבן, חורבן, חורבן. אנחנו אין לנו כבר איך לחלום, איך לדמיין, איך היו נראה החיים כפשוטו של אדם שיגר בכפר לפני 300 שנה. את המתיקות החיים. הסכנות שאורבות לנו. לא מדבר עכשיו בחינה נפשית, לא מדבר בחינה רוחנית. חורבן, 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 חורבן. מאיפה בא החורבן הזה? מאיפה בא? מאור, מחוכמה. למה חוכמה עושה כזה חורבן? כשיש הרבה חוכמה ואין לך את הכלי לספוג את החוכמה, אם אתה שפל על אנשים וחוכמה יש ואדם אין, זה הורס את הכל. וזה כאב יוכל להב מה שהיה בזמן בית המקדוש. היה שם חוכמה עצומה ואנשים לא חיו את החוכמה הזו. היה אחד משתי ברירות, או לשבור את הכל או פשוט לסלק את החוכמה. וככה הקדוש ברוך הוא עשה מרב רחמוב, החריב בית המקדוש, אוי ואבוי לכזה פתרון, אבל לא היה פתרון אחרת. וזה כל בחינה שחסר לנו את הכל. וניגש עכשיו באן שבכלל אני רוצה להגיע מכל הנושא הזה. אנחנו חיים בדור שבאמת אכשר דור. אנחנו רואים ברוך השם איך שהתורה גודל, איך שהישיבות גודלות, אבל אנחנו צריכים לתת את הדעת האם ההתקדמות ברוך השם והגידול שלנו, האם אנחנו מתקדמים וגודלים באותו מידה, באותו מידה, בחוכמה, באור, שזה העיקר, ובאותו מידה גם כן במה שנקרא מייסים, עצם היהודי. בואו לכם דוגמה מעשית. שמעתי שבישיבה של אחסן סייפה, אני לא מדבר רק לדוגמה, בשבועס בבוקר אבו רבו לקח 3 שעות. אבו רבו לקח 3 שעות. אני שואל, יושבים פה ברוך השם תלמידי חכמים, כולם אהובים, כולם גדולי ישראל, האם אתם משתתפים בתוך ההרגשה הזו להגיד אוהבינו מלכנו וסיים בליבנו להובינו להסקי לשמוע בשבועת בבוקר אחרי יום של הלילה של לימוד עם כל האסלאביס, האם אתם משתתפים שאפשר להאריך בעברה ב3 שעות? אני חושב כל אחד אומר כן. אני חושב שכל אחד כל שנה אומר חווה מפעלים פה בסיקין, מה זה רצים ככה אבו רבו? ואתם זוכרים בהתאר בשבועס בבוקר שמגיעים לאבו רבו, יש לנו 2 דקות, החסן רץ בתמור נהיה צעקה להומי ולהסקיר אשרי העום שכוח עלוי. באיזה ישיבה אלוקאי נשומר שנסעתו בי אטו ורוסו, אטו יצא אתו, אטו ופחתו בי, מעריכים 3 שעות? יש מה לעשות 3 שעות? ואיתו פעם בישיבה פקי החיברים דיבוי נשמע תודה לו העיניים, יהודי פשוט תודה להשם מסבורה, ואיתו פעם איזה צעקה תוירת. אני לא בא לזעזל בתוירת, תוירת זה עיקר, זה האור. אבל האם יש לנו התאמה בין החופש שלנו ליהודי שבנו, ליהודי, לפינטר ליד? אם חס ושלום אין התאמה, פה היסוד של כל החורבנות. פה היסוד של כל החורבנות. אור, אור, אבל יחד עם אור צריך כלי להחזיק את האור. היהודי, התפילה, הצורס החיים של היהודי, הצורס החיים של היהודי, הפשטה של היהודי של פעם, שכל המציא שלו, האכילה ושתייה שלו, הברוכל שלו, היקול דבקוס, את התאמה הזו, זו הציפו נפשנו, וזה מה שאנחנו צריכים יותר מהכל. תשיבוב נקרא מויד. מהו המויד של תשיבוב? קורא עלי מויד. אנחנו יודעים מה זה פסח, מה זה שבועס, מה זה סוכס. בוא תרגם את המילה של מויד. מויד פירשו פגישה, ונעלתי שום, ניפגש שום. מויד זה זמן פגישה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, זה פירוש מויד. כשמגיע פסח לכתחילה, בזמן שבית המקדש קיים, עלו לרגל בשבועס, עלו לרגל, והנה נחרב בית המקדש, אבל פסח זה מויד. כל יהודי פוגש את השכינה הקדושה בליל הסדר, בשבועס. זה היה הפגישה, כביכול פגש את השם יתברך בהר סיני, פוגשים אותו בכל ישיב, בכל בית מדרש. סוכס בתוך הסוכה. מהו המועד של תשבו? מהו המועד של תשבו? וזה לא פשוט. זה לא צחוק, הרי בשוכנו לא כתוב, לא להגיד תכן, יש פה איזשהו סימחו של מויד. וזה אותו מויד, כנראה שזה מויד אחרת. מויד של תשבוב אותו דבר, פוגשים את השם יתברך. אבל תראו את ההבדל בין כל המועדים לתשבוב. בכל המועדים מצאנו את הבורא עולם. פגשנו את השם יתברך. ראינו אותו במצרים, ראינו אותו בהר סיני. מצאנו אותו בתוך הסוכה, מצאים אותו דיש השם בהימוצוי מוצאים אותו ראש השונה יום כיפר. בתשע באב אנחנו לא מוצאים את השם יזבורך כמו שהמועדים אחרים. אבל בתשע השם יזבורך מוצא אותם. בתשע באב הקדוש ברוך הוא מצא את עם ישראל. אל נער עזבוב אל שום ישבנו כאן בחינו בזכרנו וסציון. חזר מספרים ימיו הנובי הביא את משה רבינו ואת האובויס. והלכו שם ראו איך שעומדים על נער עזבוב אל. וסמכו שמשה רבינו בא לגול אותם ובסוף משה רבינו יצא הלך. התחילו לבכות המלם ימיו. חייכם אני נשבע לכם. אם הייתם בוכים בחייה אחת בירושלים, לא הייתם מגיעים לכאן. אבל מוילי ורבוי סי, הם לא בוכו בחייה אחת בירושלים, אבל פה הם בוכו, והם לא בוכו עכשיו בחייה של צורס. פסוק מפורש, בזכרנו אס ציון, בחו דאגו עם השם יזבורך. השם יזבורך לא מוצא אותם בירושלים, אז הוא מוצא אותם מנהרס בוגל. תראו את הלושן, קורא עליי מועד. הוא קרא עליי מועד, הוא מצא אותי. בפסח הוא לא מצא אותי, אני מצאתי אותו, אבל הוא לא מצא אותי. בשבועות הקדוש ברוך הוא לא מצא אותה, אנחנו מצאנו אותו. אבל אנחנו מצידנו ישנו אותו בוקר. תשע באב סוף סוף השם יזברך מצא אותנו. היופי של היהודי, היהודי הכלים, היהודי, הוא התגלה בתשע באב. ובכל הדורות, הגולוס, היסורים המרואים, הממטס שערי גהנם שבע כבול שבע, הכבול שבע כבול שבע שערי גהנם, פלט בתוכם יהודים, וזה המועד של תשעבו, וזה הבועד של תשעבו. וכאשר רוצים יפה, בתשעבו ועשו ללמוד. זה יום שמיעוט עולות, מה צריכים להיות בתשע באב? לבנות את הנקודס יהודי. אתה לא יכול ללמוד ביום הזה, הראש אטום, אבל תפתח את העיניים ותבכה קצת, תהיה יהודי. זה היום הזה, הקדוש ברוך הוא מצא שיש לו יהודים. אני צריך להעריך בזה, כולנו יודעים את כל הסיפורים הנוראים האלו. עוד אז כשעם ישראל יצאו מ-80 אלף, כתוב שם, לא זוכר, 80 אלף לווים, אמרו להם שיר אלינו משיר ציון, ונשכו את האצבעות שלהם, הורידו את האצבעות, איך לא שיר השיר השם על אדמת נכור, אם אשכוח איך ירושלים תשכח ימיני. כתוב מזה שהרגו את כולם. הקדוש ברוך הוא סוף סוף מצא את היהודי. אני סיפרתי את זה פעמים אין ספור. אני שמעתי את זה מאחד מהגיסים שלי, שהוא שמע את זה מעד ראייה. היה במחנות עכשיו, בחורבן האחרון, היה שם יהודי בתוך המחנות, התעקש שלא אוכל את ה... הביא להם איזשהו בשר, איזשהו משהו. היה יהודי והתעקש שלא אוכל. הגוי הנאצי שמע מזה, השוטה שמע מזה, נכנס תוך המחנה, מי לא רוצה לאכול, תפס יהודי, אתה לא תאכל את זה, אני ארוג אותך. אבל הוא טעה, זה לא היה יהודי הזה, היה יהודי אחר. במקום היהודי הצדק שלא יאכל לאכול, הוא תפס יהודי אחר, אדם חילוני שכל החיים אכל לבלת וטרפת. הוא אמר לו, תאכל את הבשר, הוא חשב שזה הצדיק. אני ארוג אותך, אמן, לא אוכל. הוא לא הרג אותו, הוא עשה ממנו שלולית של דם. הוא עשה שלולית של דם. הקדוש ברוך הוא חיפש אותו כשהיה אור בחוץ. לא מצא אותו. סילק את הכל, מצא אותו בתוך המחנה, שם הוא מסר את נפשו, פתאום הוא הבין שיהודי שדובק להשם. המחלב שלנו צריך להכניס אותו לתוך המחנות. היום קראתי דווקא יהודי שאני מכיר אותו בני ברק, היה לבד את הבוחר, תכניסו לי על מצה, על יחילס חומץ, על יהודי במחנה עבודה בסביר ב-50 מעלות תחת אפס. פתאום נדענו שיש דבר כזה נקרא תפילין. איפה היינו כל הזמן כשהיינו בנוועדות, כשהיינו באופקים בתפרח? לא ידענו שיש תפילין, לא ידענו שיש מצה. צריכים להכניס לנו 50 מעלות תחת אפס ולעבוד 18 שעות לצופות כדי שנדע שיש תפילין? קורא אליי מועיד, כל בוח הוא סוף כל סוף מצא אותנו, וזה אנחנו בורחים. רק בתשעה באב מוצאים אותנו. למה יש למצוא אותנו בפסח? למה יש למצוא אותנו בסוכיס? יום אחד בשנה אנחנו נזכרים שאנחנו יהודים. צריכים להפסיק את הלימוד שלנו בשביל להודיע לנו שאנחנו יהודים? מה יש? אי אפשר להיות יהודי אדם גוד ללמוד יחד להתאים את הפתרה להמצווס. זה הבחיה של תשבות. אוי ובוי לנו שחייב להיות בצורה כזו. אבל יש פה נקודה שלא נמתחנו. סוף כל סוף יש יום שנקרא תשעה באב, יום שהקדוש ברוך הוא מצא אותנו, הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו לתוך הגהנום של הנאצים ושל הרוסים וגם של העולם המודרני, ושם הוא מוצא שיש לו יידלך, שיש לו יהודים. סוף כל סוף יש פה נקודה של אור, וזה יום אחד בשנה שאנחנו זוכרים היטב שאנחנו יהודים, וסוף כל סוף זה היום של נולד המשיח. זה היום של נולד המשיח. בתשעה באב נקרא מועד שבי עבודה, אנחנו בוכים ובוכים, אבל זה יום מיוחד. זה מה שהנקודה שרציתי להבין. אנחנו, ברוך השם, באמת יש דגש, ברוך השם, סייעתא דשמיא עצום. יש דגש עצום על גדלות בתורה. זה עסקנו, וכך צריך להיות. אבל סוף כל סוף, חז"ל אומרים לנו, אני שמעתי לפני הרבה שנים מאדם גדול, הוא אמר ששאלו את רב חיים בריסקה, כך הוא שמעתי לפני הרבה שנים, לפני אחד מהידוע הקודם, סתום איזה מקור, שאלו את רב חיים בריסק, חז"ל אומרים כל שחוכמוס מרובי ומייסוף, אין חוכמוס מסקיימס, וכל שמייסוף מרובי וחוכמוס מסקיימס. אז אחד שאת רב חיים כך, אחד שלמשל, בוא נתקח מספר, יש לו 5 מנות למשל, 5 מנות של מייסן, ו3 מנות של חוכמה. הוא לא חכם גדול, לא במייסן גדול. חברו, יש לו 10 מנות של מייסן, ו20 מנות של חוכמה. הוא אדם גדול מאוד. במייסן, נגיד, הוא מספר 10, ובחוכמה הוא מספר 20. אז הוא פחות מהשני שהוא אין לו, שהחוכמה נגיד זה 5 והמייסן, וחוכמה זה 3 והמייסן זה 5? אמר רב חיים, כן, באמת זה כאן, באמת פחות. אם יש לו יותר חוכמה, הוא חייב יותר מייסן. ואם אין לו יותר מייסן, הכל ישווה לו. ובזה, זה הייתה אבות שרציתי לדבר בלילה, בלילה הזה. אני תמיד אומר את זה, אני חוזר על זה. תשבו, זה הזמן שבוחנים אותנו בעצם הנקודס היהודי שבנו. המחותון השעת לשם יזדורך. זה היום שבוחנים אותנו, וזה היום שעובדים על הנקודה הזו. כשמגיעים לפסח, לשבועס, לחתונה, כל אחד ידע לרקות. בלוויה, לבכות, רק בוכה מישהו, קורא, קורא. כל אחד יכול לרקות בשמחסטוירי, בפורים, אפילו בפסח, אפילו בראש השון לצעוק. אבל להוריד דמה, להרגיש את צערם של ישראל, לזכור שאנחנו יהודים קרובים להשם יזבורה, זה עבודה מיוחדת. וכמו שדיברנו היום, העבודה הזו כולל הרבה יותר מזה, את הצורה של בן תורה. איך, מה מעניין אותו, איך הוא מתלבש, לאן הוא הולך, מי הוא מתחבר, את הצורה היהודי. ודאי שזה לא יקר. ודאי שיקר זה הגדלס בתורה. אבל אם זה לא מתאים להגדלס בתורה, זה החורבן השאין כמו. זה החורבן. אני מסיים בזה את הדרשה שלי היום. אני מדבר אולי יותר מדי דברים גלויים. אנחנו עומדים לפני בין הזמן. אנחנו לפני בין הזמן. וכל בן תורה, אני מוכן לשבע על זה, כל בן תורה שיש, שישב כאן, ב100% יש לו תוכניות שהוא ילמד, יגדל בתורה. יש לו תוכניות במסירות נפש, כמה שיצא תוכניות, זה לא משנה, חפץ חיים כבר אמר, ישמח לב בבקשי השם, התוכניות זה גם דבר חשוב. יש לו תוכניות לחזור על מסכתות, ללמוד, אפילו שילך קצת איזה מקום, אבל שעות של לימוד זה אצלו יהורג ויד. הקופונים בתוכניות. איפה, האם יש לנו תוכניות איך שיהיה התפילה שלנו? השחרס, האם זה דגש לקום, להתפלל מהתחלה עד הסוף? השחרס, הברכת הננים, היהודי, 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 השמועי זרעי, הפלפוצים, מה שמדברים, סתם לשבת לדבר, היהודי. אבל זה כל בחינה כשהיה אי ההתאמה בין התורה, בין העול היהודי, זה הסוד של כל החורבנות. ועל זה נותנים לנו היום הקודש הנוירה הזה, באופן מיוחד לבנות את הנקודס היהודי. תזכור שאתה יהודי, שכואב לך כאב של עם יהודי, שאתה בוכה על הצורש של ישראל, ונוירך שהשולחן אורך דבר השם סגל על אותה גמורס ליום אחד בשנה. ואחבוס לחיצות של הדברים לבנות את הצורס יהודי שבנו. ואנו צריכים לדעת, העולם המודרני זה הכל ההפך הגון מכל זה. זוהי הנקודה הכי חזקה בעולם המודרני, שאין התאמה בין החלס אודום לשכל שלו, להחוכמה שלו, לאור שלו. אתה יכול להיות פרופסור, אתה יכול להיות דוקטור, אתה יכול להיות מהנדס, אתה יכול להיות גאון, אתה יכול להגיע לירח, ובחינס אודום אתה שפל הוא אנושים. ואיך אמר בריסקירוב, כשאבים הולך ירושבס, כשאבים מורעל, אז כולם נדחים. האם זה לא פגע בנו? אתה יכול להיות תלמוד חוכם, עוצום, אתה יכול להגיד חבורה, ואחר כך אתה לקח איזה עיתון, אפילו עיתון כשר, ואתה יכול לקרוא חצי שעה, שלוש רבעי שעה, על איזה נושא, אפילו זה נושא של האסון שקורה בירושלים, לדעת בדיוק עוד דף ועוד דף ועוד דף ועוד דף. יש לך זמן? או איזה כתבה על פוליטיקה, איזה זה. זה מתאים? זה מתאים להגורל שבך? זה מגיד לאנקל של הספורי שאתה אומר? ואם אין התאמה, זה נקרא שבילת. זה חורבן. ואוי ואווי לנו שמה שהיה צריך בו כל העולם לעשות, לסלק ממנו את האור כדי להציל את הנפשות. ואת זה אנחנו לא רוצים בשום אופן. בשביל זה נתנו לנו יום גודל וקודש תשעה באב, לבנות את היהודי כנגד הפסח, שבועי סוכיס, ראש השנה יום כיפר, לבנות את היהודי, לשבת על הרצפה. על דרך הדרוש, מחר בבוקר, זה נוירה. מה המילה הראשונה שפותחים בכינוס על קופונים אצל האשכנזים? המילה הראשונה זה נוירה. שובך צורו מני. שובך פירוש, כמו שאומרים, אוי, נגמר. שובש, נגמר הכל, נגמר העולם. סורי מה תעזוב אותי. שימו לא יחרי, תשמעו את הצעקות שלי. תראה איזה עומק יש פה, המילה הראשונה, שובש. העולם נגמר. בשביל זה יש לנו תשעה באב, לדעת שהעולם נגמר. העולם נגמר. תגמור את העולם. לשון חז"ל, תלמוד חכם בחינת שובש. שובש, נגמר העולם. אין שום דבר, רק תורה. ואנחנו יהודים לחיות בתוך תורה. אז זה הנכון, זה הנכון. עם שובס, עם העולם כולו שטויות. לא רוצה לפרט דברים. לא מכיר פה את הציבור, לא רוצה לפרט דברים. אני בעבורי, במתי אני מסתובב היום הרבה בכבישים, בכל טרמפיאדה לא רואים לא שום דבר, רק ישיבה שזה, רק ישיבה ברוך, נוירה ואויה. איך היו המזוב תשתפך לאבני קודש בראש כל חוצה? תשתפך אבני קודש בראש כל חוצה. ואתם אומרים זה פריחכם, אני אומר לכם, תבחור אותו, תראה, יגיד לך סבורה ישרה בסוגיה. אי התאמה. בשביל זה נותנים לנו תשעה באב. שובס. העולם נגמר, יש לנו השם יתברך, יש לנו תורה. חז"ל אומרים לנו שאם אנחנו נבנה את התשעה באב כמו שצריך, נראה את העולם כמו בוטל ובוטל, ניקח את כל הגוף שלנו, כל הכלים שלנו, ונקדיש גם את הכלים, את החיצונים שלנו, גם כן עבודת השם. אותו רגע שמצד אחד הקדוש ברוך הוא עוד ברירה, הוא היה צריך לשרוף את האורס, היה עוד ברירה. אנחנו נתקן את זה, כל עלי מועיד, ואותו חצוי סלולר המשיח. כשנרים את היהודי, להדביק אותו עם הכלה, זה פירוש דבר המשיח, ודווקא בתשבו, בגלל שתשבו משלים את כל השנה, כל השנה בונים את האורס, תשבו בונים את היהודי, וביחד משלים את האדם, וזה מביא את הגאולה שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שיבוא משיח צדקנו מהדר לימינו אמן.